ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. מסביר רש"י שהרי נתתי לו את הארץ וסדום והחברות שלהם בגבולות הארץ, אז אני לא רוצה להחריב אותם בלי להודיע לאברהם, כי זה חלק מארץ ישראל. אבל אולי מותר לומר כאן עוד פירוש אחר, 70 פנים לתורה. הרי בגמרא יש מחלוקת על מה נענש אברהם אבינו שתהיה גלות של 400 שנה, ואחת הלשונות בגמרא על זה שהחזיר למלך סדום את הנפש אחרי המלחמה, כי היה יכול לגייר את האנשים האלה, במקום זה הוא שולח אותם אל מלך סדום ששם הם נהיים רשעים גמורים. אז אם כן, אולי השם אומר כאן או שהוא רוצה להראות אברהם את תוצאות המעשים שלו. אתה עשית שאנשים האלה ילכו אל מלך סדום, אם היו יושבים בישיבה שלך אז היו נהיים צדיקים, או לפחות לא היו רשעים כאלה. כך הם הלכו אל מלך סדום ונהיו רשעים גמורים, ואני מוכרח להחריב אותם. אז שאברהם יראה את התוצאות של המעשים שלו, כדי שכמו שהשם אומר, ילמד את בניו שישמרו את דרך השם לעשות צדקה ומשפט, לא להתנהג כמו אנשי סדום. זה מוסר לאברהם על שהחזיר את האנשים אל מלך סדום, ואולי לכן אברהם מתעצם כל כך להתפלל בשבילם, כי הוא מרגיש אחריות מסוימת, הוא אשם במידה מסוימת על זה שהשם הולכת להחריב אותם. אז אולי יש איזה סיכוי עם 50 צדיקים, אולי עם 40 צדיקים, אברהם מנסה כי הוא מרגיש אחריות לאנשים האלה. אילו לא היה מחזיר, החשבון של אברהם היה לעשות קידוש השם, שמרסלום יראה שהוא לא לוקח לעצמו שום דבר, מחוץ והצרוך נעל ומחזיר לו את הכל. אז היה חשבון של קידוש השם, ובכל זאת הקידוש השם כאן לא שקול, לפי מה שחשבוך הוא אומר, לא שקול כנגד החילול השם, שאנשים האלה עכשיו נהיו רשעים גמורים ומוכרחים להפוך אותם. אם היה מגייר אותם היה יותר קידוש השם. כשיש יותר מאמינים בקדוש ברוך הוא, זה הקידוש השם הכי גדול. וכשאנשים לא מאמינים, זה החילול השם הכי גדול. לכן, לעניות דעתי, כשאדם הולך לפעמים לעשות דבר שאנשים אומרים שזה לא מתאים לבן ישיבה לעשות, נגיד שהולך לאיזה סרט שלא ראוי ללכת אליו, אז זה גרוע של עצמו, אבל אם בגלל זה מוריד את הכיפה הוא חושב שבזה ימנע חילול השם, ואני ראיתי את זה חילול השם יותר גדול, שהוא מראה על עצמו שהוא כאילו הוא לא דתי חס ושלום, זה חילול השם הכי גדול. אם הוא דתי ורק הולך לסרט שלא כל כך מתאים ללכת לשם, אז זה דבר אחד. אם הוא מראה כאילו הוא כופר חס ושלום בכל התורה, אז זה דבר אחר לגמרי, זה חילול השם הכי גדול. להוריד כיפה, אם אדם רוצה להוריד את הכיפה כי רוצה לרחוץ את הראש או לשחות בים או להסתפר, אין בזה שום דבר, זה לא חילול השם. אבל להוריד כיפה כדי להיראות כחילוני, להתחזות כחילוני, זה חילול השם גדול מאוד. לא כדאי לעשות זה, גם אם בן אדם עושה לפעמים דברים שלא מתאים לבן ישיבה לעשות אותם, בכל זאת שלא יוריד את הכיפה, זה חילול השם הכי גדול. ובאמת זה גובל ייהרג ואל יעבור להיראות ככופר בתורה, כמעט דין שייהרג ואל יעבור, לא ממש ייהרג ואל יעבור, אבל זה קרוב מאוד לזה. התירו לעשות את הדברים האלה לאנשים שעסקו בחילוץ ילדים לחינוך דתי, להציל אותם מהמיסיון או מקיבוצים של כפירה, להביא אותם לקיבוצים דתיים או לישיבות וכדומה. בשביל פיקוח נפש רוחני כזה התירו להתחזות לחילוני, אבל סתם כך זה קרוב ליהרג ועל יעבור. להתחזות לחילוני זה דבר נורא ביום. דעה אחרת בגמרא, למה אברהם אבינו נענש עם גלות של 400 שנה, זה עד שהוא גייס בחורי ישיבה לצבא, וירק את חניכיו ילידי ביתו, היה אסור לו לגייס את החניכים, את אלה שלומדים תורה, ללכת לצבא. נכון שהוא מעט נגד ארבעה מלכים, בכל זאת היה אסור לגייס בחורי ישיבה למלחמה. זו דעה שנייה, למה אברהם נענש בגלות של 400 שנה. דעה שלישית בגמרת שאמר במה הידע כי ירשנה, רש"י מסביר שהשאלה במה הידע כי ירשנה, באיזה זכות הוא יירש את ארץ ישראל. זאת שאלה לא כל כך גרועה, על זה לא מגיע עונש לכאורה. הוא מבקש לדעת איזה זכות תעזור לו לרש את ארץ ישראל, למה צריך להיענש על זה, אלא רק על הביטוי במה ידע כי יירשנה, כאילו חסר לו ידיעה שיירש אותה. היה צריך לשאול באיזה זכות יירשנה, רק הביטוי הלא מוצלח של במה ידע, לא עצם השאלה. עצם השאלה מוצדקת, וגם קיבל תשובה שבזכות הקורבנות יירש את ארץ ישראל, אבל הצורה, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקיו כחוט השער, הביטוי במה ידע מראה כאילו חסר לו ידיעה, חסר ידיעה זה מתפתח אחר כך לכלל ישראל, עד כדי כך שהם צריכים 10 מכות גדולות כדי לחזור לידיעה שהשם הוא האלוקים. כל קריאת ים סוף, כל זה כדי שיאמינו בהשם ובמשה עבדו, הכל בגלל הפגם הקטן של אברהם אבינו, שלא דקדק בביטוי שלו, ומה במה הידע כי ירשנה, קודם לשאול איך ירשנה או באיזו זכות ירשנה, במה הידע, כאילו חסר לו בידיעה. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה. משה רבינו אחר כך שואל, והן לא יאמינו לי. אז הוא לקה מטה שלו נהפך לנחש, לרמוז לו שהוא היה צריך להינשך על ידי נחש, היד שלו נהיית מצורעת, כי מי שמדבר לשון הרע נהיה מצורע. אז מה הפשט? אז השאלה של משה בנו לא הייתה מוצדקת, אין לו יאמינו לי, הרי השם נתן לו שלושה אותות להוכיח לישראל. הם קיבל את השאלה של משה רבינו, מה לעשות אם לא יאמינו לו, ונתן לו את האותות האלה. רק הטענה על משה רבינו, למה מה והן לא יאמינו לי, כאילו זה דבר מוחלט, היה צריך לשאול ואם לא יאמינו לי. ופה הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השער. הראיה שזה היה דקדוק עם משה רבינו, כי אחר כך חז"ל אומרים כשהשם אמר למשה הן קרבו ימיך למות, אז משה אמר לקדוש ברוך הוא, הרי אני קיבלתי אותך כשאמרתי הן, הן להשם וקרא השמיים ושמי השמיים, אז איך אתה אומר לי הן קרבו ימיך למות? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל אתה אמרת והן לא יאמינו לי. זאת אומרת שאתה עיני על המילה והן, למה מה והן? היה צריך לומר ואם לא יאמינו לי, לא והן לא יאמינו לי. הקדוש ברוך הוא מדקדק ולא רק עם צדיקיו. באמת חז"ל אומרים שכל אדם צריך להיזהר מאוד בלשון שלו, שלא יאמר דברים דו משמעיים או שליליים. מאוד הזהירו על הדבר הזה, שאל יפתח אדם את פיו לשטן, שמשמעות של דבריו תהיה ברורה לטובה ולא אחרת. הפוסקים כתבו שכשאומרים למשל להשכיבנו בינו השם הכן לשלום ועמידים מנכן לחיים, לא לומר לחיים אלא לחיים, למה? כי לחיים אז יכול להיות משמעות כאילו לחיים, לא חיים, אז לכן להקפיד לומר לחיים. או בראש השנה זוכרנו לחיים, לא לומר זוכרנו לחיים, זוכרנו לחיים, כי לחיים יכולה להיות משמעות של לא חיים, אז לכן להקפיד לומר לחיים בשבה ולא בפתח, כי השפוך הוא מדקדק דרך עם צדיקה ועם כל אדם על משמעות הדיבור שלו. חז"ל אומרים בירושלמי, חנה על ידי שהרבתה בתפילה קצרה ימיו של שמואל. חנה אמנם התפללה וזכתה לבן כמו שמואל הנביא, ובכל זאת אמרה מילים מיותרות שקיצרו את הימים של שמואל. למה? כי היא אמרה ונראה את פני השם וישב שם עד עולם, ועולם של לוי זה 50 שנה, שכתוב בין 50 שנה ישוב מצווה עבודה. אז לכן שמואל מאז שחנה הביאה אותו לשילו בגיל שנתיים ועד שנפטר היו 50 שנה ולא יותר, הוא נפטר בין 52. אמנם הגמר במקום אחר אומר שהיו חשבונות אחים לקדוש ברוך הוא למה שמואל מת צעיר כל כך, אבל הירושלמי שם אומר את הדבר הזה, שמפני שחנה הרבתה בתפילה אז לא דקדקה במה שאמרה, התכוונה לטובה והכל, ועדיין כפשוטו וישב שם עד עולם, יכול לשבת עד 100 ועד 120, אבל היות ויש איזו משמעות של עולם אצל לוי שהיא משמעות של 50 שנה, אז זה גרם ששמואל חי רק 50 שנה מאז שחנה הביא אותו לשילו. יש גמרא נפלאה במסכת מועד קטן, קשה לכאורה להבין את הגמרא אפילו, אבל הגמרא אומרת דבר כזה, שעל ידי שאברהם אבינו אמר לנערים שלו ונשתחווה ונשוב עליכם, את זה גרם שיחזרו שניהם, שיצחק לא נשחט אלא חזר חי יחד עם אברהם אבינו. משמע שאם היה אומר ואשתחווה ואשוב עליכם, אז לא היה כך, לא היה יצחק חוזר חי מהעקדה. זה דבר פלא, וכי באמת הקדוש ברוך הוא רצה שיצחק יישחט, ורק הביטוי של אברהם הציל את יצחק. כנראה שהפשט הוא שאם הקדוש ברוך הוא היה יודע שאברהם יגיד ואשתחווה ואשוב עליכם, הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לו את הניסיון הזה של העקדה. הקדוש ברוך הוא ודאי לא רצה שיצחק יישחט, אבל בשביל שיצחק לא יישחט היה צריך שאברהם יאמר ונשתחווה ונשוב עליכם. אם אברהם לא היה אומר כך, אז לא היה יכול להתרחש ההצלה של יצחק. זה דבר פלא הגמרא הזאת. הגמרא לומד מכאן שברית ברית כרותה לשפתיים, שמה שאדם מבטא יכול לחרוץ גורלות. יש בחז"ל כמה מעשים שלא דקדקו כל כך בלשון ואז קרו אסונות מפני שהתבטאו בדרכים שלא ראויות. אחד מחז"ל עשה מעשה והמורה אחר חשב שזה לא ראוי המעשה הזה, ואמר היה עדיף שיחתכו את ראשו ולא יעשה דבר כזה. אז באמת חתכו את ראשו, דברים כאלה צריך להיזהר מאוד. אמרה מביאה שפנחס אחיו של שמואל המורה היה פעם אבל והוא לא גזר את הציפורניים שמואל אמר לו שיכול לגזור את הציפורניים, זה מה, אם אתה היית אבל היית גוזר את הציפורניים? אז שמואל באמת נהיה אבל, ושמואל אמר פנחס, בגללך אני נהייתי עכשיו אבל. אנחנו לא יודעים עד כמה שטן מקטרק, שטן משתמש בכל פליטת, צריך מאוד לשמור על הלשון. על חלומות חזר לי, הפוסקים אמרו, לא למה, אם באדם חלם איזה חלום שמפחיד אותו, לא למה ראיתי חלום רע, אלא רק למה ראיתי חלום טוב, למרות שבלב הוא חושב את ההפך, למה ראיתי חלום טוב, כי כל החלומות, הגמרא אומרת בברכות, כל החלומות הולכים אחר הפה. אם אדם אומר חלום טוב, אז בעזרת השם זה יהיה טוב. או לפחות עלול להיות טוב. אם הוא אומר חלום רע, זה עלול להיות רע, חס ושלום. הגמרא לומדת את זה מיוסף, שכתוב את יוסף, שר המשקים אומר על יוסף, והיא כאשר פטר לנו כן היה. הגמרא מבינה שהכוונה לומר שמפני שיוסף פטר כך, אז נהיה כך. אם יוסף היה פטר אחרת, היה נהיה אחרת. זה אמנם מעורר שאלה, למה יוסף בוחר להרוג את שר האופים אם היה יכול לפתור אחרת? אבל כנראה שהייתה לו סיבה לראות ששר האופים לא ראוי שיחיה. שר המשקים מגיע לו לחיות, שר האופים לא מגיע לו לחיות. אבל אם יוסף היה פותח אחרת, אז כנראה היה יוצא אחרת. הירושלמי מביא שאחד המוראים תמיד הייתה באה אליו אישה לפתור לה את החלום שלה ותמיד היה פתר לה לטובה. פעם אחת הוא לא היה באותו יום, אז האישה באה, אז התלמידים פתרו לה שבעלה ימות, אז באמת בעלה מת. אז הרב כעס עליהם, למה עשיתם דבר כזה? למה הרגתם את בעלה של המסכנה הזאת? כי החלומות הולכים אחר פה. הגמרא מביאה, לא זוכר מי בגמרא אומר, שהוא חלם חלום והלך על 24 פותרי חלומות שהיו בירושלים, וכל אחד פתר לו פתרון אחר, וכל הפתרונות התקיימו. כל החלומות הולכים אחר פה, אז כמובן כדאי תמיד לפתור לטובה ולא להפך. אמרה גם ביאה בעריכות על הבאי ורבה שהלכו אל פותר חלומות בשם ברהדיה, והוא היה נהג שמי שמשלם לו אז הוא פותר לו לטובה, ומי שלא משלם לו אז הוא פותר להפך. אז הוא פותר להבאי כמה דברים לטובה, ולרבה שלא שלם לו פותר כמה דברים לרעה, והם התקיימו כל הדברים שהוא אמר. ובסוף רבה גילה את זה שכל החלומות הולכים אחר הפה, אז הוא כילל את ברהדיה על הצרות שברהדיה עשה לו עם הפתרונות הלא טובים, והכללה התקיימה וברהדיה נהרג במיטה משונה. מפורש כל מגברה כל הסיפור איך ברהדיה נהרג, מפני שכל החלומות הולכים אחר הפה. וברהדיה רצה פרנסה, אז פתר לטובה, רק מישהו שילם לו. אבל נהנה של זה שפתר לרבה הדברים לרעה. לא רק מגדולי עולם הקדוש ברוך הוא מדקדק כחוט השערה, אלא גם עם יהודים פשוטים. הפה מאוד קובע, צריך להיזהר במה שמוצאים מהפה. כמובן זה גם מסביר למה תמיד לדון את חברך לקו זכות, למה ללמד זכות על יהודים, לא חס ושום ללמד כתרוג על יהודים. תמיד למד זכות, כי הקדוש ברוך הוא מתחשב במה שבני אדם אומרים, מי שמקטריק חצו שם על ישראל, הסוף יהיה שגם הוא בעצמו יענש, אבל קודם הוא יכול לקרום להרבה יהודים צרות. צריך מאוד לזה לא לקטריק, אלא תמיד ללמד זכות ליהודים ללכת בדרך של רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שעל כל דבר היה מוצא זכויות על היהודים. מספרים שהוא פעם ראה יהודי אוכל בתשעה באב, אז שאל אותו, אולי אתה לא בריא? אז הוא אמר, אני כן בריא. אולי שכחת שיום תשעה באב? לא שכחתי שיום תשעה באב. אולי שכחת שאסור לאכול בתשעה באב? לא שכחתי שאסור. רבי יצחק מברדיצ'ב אומר, ריבונו שלם, תראה כמה ביזיונות האדם הזה מוכן לסבול רק לא לומר שקר. למעט זכות על יהודים זה דבר גדול. חז"ל אמרו שגדעון בן יואש שנהיה שופט ישראל והוציא את ישראל מיד מדיין, למה זה בני שהוא למעט זכות על ישראל, שהוא אמר למלאך יש השם בקרבנו ולמה מצאתנו את כל אלה, והיהי כל מצוותיו שסיפרו לנו אבותינו לאמור לא ממצרים העלנו השם והטען תשענו ברחב מדיין. שהוא טען למלאך שאמש היה ליל הסדר, אבא לימד אותי את ההגדה, את ההלל, וממה נפשך? אם אבותינו היו צדיקים, אז שהשם יעשה לנו ניסים בזכותם, אם הם היו רשעים, ובכל זאת השם גל אותם ממצרים, אז כמו שגל אותם, שגל גם אותנו. אז המלאך אמר לו, לך בכוחך הזה, בגלל שלימדת זכות על ישראל, אז בכוח הזה תוכל באמת לגאול את ישראל מכף מדיין. רואים את העניין הגדול של ללמד זכות על ישראל, ללמד תמיד להכיר טובה, ללמד טובה על יהודים ולא לקטרק חס ושלום. מספרים שבאו פעם אל החזון איש, אמרו לו על איזה רשע אחד ימח שמו, אז חזוני שאל אותם, אם האיש הזה ימות בלי בנים, האם אשתו תצטרך חליצה או ייבום? זאת אומרת, כן, כמובן. זאת אומרת, אם כן, אז התורה הקפידה שלא יימח שמו בישראל, אז איך אתם אומרים יימח שמו? אסור לומר על יהודי דבר כזה. רב אריה לוין מסופר שאפילו גויים הוא לא רצה לקלל. הוא לא פעם לקלל את נאצר, נשיא מצרים, שעושה צרות ליהודים, מה שהוא לא אוהב לקלל. הוא אוהב לברך, הוא מברך אותו שיראה מהרה בביאת משיח. אבל זה אני לא יודע את החומרה הזאת. גם רב אריה לוין בעצמו את הגרמנים כן קילל. זה בעצם אתם חייב להחמיר, לא לקלל את הגויים, אבל את היהודים צריך מאוד להיזהר, לדבר רק טובות, להוציא רק טובות מהפה ולא חסו שם מילה רעה. הקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה, מי שמלמד טובות על ישראל, הקדוש ברוך הוא ידון אותו לטובה, ייתן לו אריכות ימים וכל טוב, ויזכה לראות במרב ימינו, לא כמו נאצר המצרי, אלא יזכה באמת לראות ביאת משיח צדקנו במרב ימינו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.